הקנ"א בספר המצוות לרמב״ם. כל המצוות שעליהן מדובר בשיעור היומי, אנחנו מדברים היום על עניינים שקשורים לכלי המקדש. הרמב״ם מדבר לגבי העניין של הפסמים, מזבח הזהב, ועל העבודה המיוחדת שקשורה לארון הקודש שהיה בבית המקדש. המצווה הראשונה זה מצוות לא תעשה, המצווה פ"ה. האזהרה שהוזרנו מלעשות מוגמר במתכונת הקטורת. דיין אסור לעשות שבן אדם יעשה בסמים כדי להריח באותו מתכונת של הסממנים שמהם נעשה הקטורת. כלומר, מה האיסור? שיהיו אותם סממני תערובתו וביחס אותן המידות. אם אדם יעשה את זה באותו כמות ובאותו מתכונת, באותה מידות שהתורה אמרה איך עושים את הקטורת, והתכוון להתגמר בו, והסיבה למה הוא עושה את זה, הוא רוצה פשוט ליהנות, להתבשם לבד, זה ריח מאוד טוב, אז זה אסור, זה רק דבר שמותר לעשות לבית המקדש. איפה האיסור הזה נאמר בתורה? והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, ובמתכונתה לא תעשו לכם, אסור לעשות את אותו מתכונת. הוא בער לנו, בתורה מפרטת, לא רק את האיסור, אלא גם את העונש, שהעובר ועושה כמוה, וכוונתו להריח תמרתה, אדם שעשה בסמים של הקטורת, ומתכוון להריח את האשן שיוצא משם, חייב קראת. אמר, כך נאמר במפורש, איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונחרט מעמיו. כמובן, אם הוא מזיד, אם הוא עשה את זה בזדון, הוא משוקרת. ואם הוא שוגג, אז הוא עבר על האיסור בשגגה, מקריב חטאת קבועה. וכבר נתבררו גם דיני מצווה זו, בריש קריטות, במסכת קריטות בתחילתו, יש את הפרטים שקשורים לעניין הזה. המצווה הפי ב' זה מצוות לא תעשה נוספת, העזרה שהוזרנו מלהקריב שום קורבן במזבח הזהב שבה יחל, המקום שעליו מקטירים את הקטורת זה מזבח הזהב. אומרת לנו התורה שעל מזבח הזהב מותר להביא אך ורק את הקטורת, ואסור על מזבח הזהב להקריב שום קורבן אחר חוץ מאשר הקטורת. והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה ונסך לא תסחו עליו. התורה מפרטת את כל האפשרויות האחרות שעושים חלקם על המזבח החיצון, אסור בשום אופן לעשות את זה על המזבח הפנימי, דהיינו מזבח הזהב. כל המקריב בו, או הזורק עליו, זולת מה שמיוחד לו, מי שמקריב קורבנות או זורק דם, לא מתי שהתחייבו, הרי יש פעם אחת שכן זורקים דם, שזה ביום כיפור, אבל כל שאר השנה רק במזבח החיצון. אז מי שעושה את זה לא לפי הכללים שהתורה קבעה, לוקה, אז הוא עובר על האיסור ואז הוא מקבל מלכות. המצווה על המדלת זה מצוות עשה שקשורה לארון. שנצטווינו שיסו הכהנים את הארון על כתפיהם כשנרצה להעבירו ממקום למקום. תאי שיהיה צורך להעביר את הארון הברית ממקום אחד למקום אחר על פי ציווי השם, אז מי שנושא את זה, זה לא על העגלות, אלא זה חייב להיות דווקא על הכתף, ומי נושא את זה על הכתף? הכהנים. והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. שואל הרמב״ם שאלה, ואף על פי שציווי זה נאמר אז ללוויים. הרי את הציווי הזה לשאת את הארון בפעם הראשונה כשזה היה במדבר, מצאנו בתורה שהלוויים נשאו את הארון, אז למה הרמב״ם אומר שהציווי הוא שיישאו הכהנים? עונה הרמב״ם, לא היה זה אלא מחמת מיעוט מספר הכהנים באותו הזמן. כיוון שבאותו זמן, מתי שהיה התחלה של הקמת המשכן, לא היה כל כך הרבה כהנים, כי אהרון הוא המתחיל. זה התחיל הרי מאדם אחד במשפחה קטנה, אהרון, שני הבנים, ולאט לאט התרבו הכהנים. אז לכן באותו זמן לא יכלו שהכל יעשה הכהנים, אז במילא המציווי הצטווה שגם הלוויים יעשו. אבל לדורות שיש ריבוי כהנים, הרי המצווה חובה על הכהנים והם הנושאים אותו. והרמב״ם הוכחה שלדורות המצווה הזו היא מוטלת על הכהנים, כמו שנתבהר בספר יהושע או בספר שמואל, כתוב במפורש גם בספר יהושע כשנכנסו לארץ, גם בספר שמואל מפורש שהכהנים צריכים לעשות את זה. אחר כך מביא הרמב״ם הוכחה מסוף, מדברי הימים, וכאשר ציווה דוד להעביר את הארון בפעם השנייה, אמר בדברי הימים, כתוב, ויסעו בני הלוויים, שם המפרשים מסבירים שהכוונה היא לכהנים, ויסעו בני הלוויים את ארון האלוקים, כאשר ציווה משה, כדבר השם, בכתפם במוטות עליהם. אז רואים שהציווי הזה עם הצורה הזו, לעשות את זה דווקא לכתף ודווקא הכהנים, זה ציווי שמיועד לכהנים, ככה הוא היה מלכתחילה וככה הוא גם לדורות. וכן, כאשר הזכיר בדברי הימים, אלה פקודתם, וכן כאשר הזכיר בדברי הימים חלוקת הכהנים ל-24 משמרות, מתי שמפורט שם שכל הכהנים מתחלקים ל-24 קבוצות, ואמר אחר כך, התורה אומרת שם בדברי הימים הלשון בפסוק, אלה פקודתם לעבודתם, לבוא לבית השם כמשפטם ביד אהרון אביהם, כאשר ציווהו השם אלוקי ישראל. אז מה הכוונה בפסוק הזה? פרשו חכמים שהוא רומז על שעבודת הכהנים היא נשיאת אהרון על הכתף. חכמים מסבירים שמה שכתוב שם, אלה פקודתם לעבודתם לבוא לבית השם, מדובר שם על לבוא לבית השם לקחת את אהרון על הכתף. וזהו שציווה השם אלוקי ישראל. זאת אומרת, הרמב"ם מחזק את זה מכמה וכמה מקורות, שהציווי האלוקי במקורו היה על הכתף לכהנים. לשון ספרי, כך כתוב בספרי, כמשפטם וגומר, כאשר ציווהו השם אלוקי ישראל, אומר הספרי ככה, איכן ציווהו? איפה? מה הכוונה בדברי הימים שכתוב שהם צריכים לשאת את אהרון על הכתף כאשר ציווהו השם אלוקי ישראל? איפה? על איזה ציווי הכוונה? אז הוא מתייחס לאותו ציווי שהוא נאמר במקור שצריך לשאת את אהרון על הכתף. כתוב ולבני קהת לא נתן וגומר בכתף ישר, ושם כתוב שהיו עגלות. אז משה רבינו חילק עגלות למשפחות הלוויים, אלה שנשאו את היריות, אלה שנשאו את הקרשים, היה להם עגלות. שם כתוב, בני קהת לא קיבלו עגלות. למה? כי הציווי שמוטל עליהם לשאת את הארון, זה צריך להיות דווקא בכתף. הנה נתברר מכל המקורות הללו, ברור לנו שזה מכלל המצוות, שזה מצוות עשה לשאת את הארון על הכתף. עוד מצווה אחת, אחרונה לשיעור היומי, זה מצוות לא תעשה. עדיין קשורה בעניין הזה של הארון. המצווה פי וב, העזרה, מהי המצוות לא תעשה בעניין הזה? שעוזרנו מלהוציא בדי הארון מתוך הטבעת. יש הרי מוטות שדרכם היו נושאים את הארון, קוראים לזה בדי הארון. אסור להוציא את הבדי הארון מהטבעות שהם נמצאים קבועים בהם. והוא אמר רואיתה, לאיזה מה שנאמר בפסוק, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. זה איסור להוציא את זה. והעובר עליו זה מי שמוציא את הבדים מתוך הטבעות, לוקה. ובסוף מכות אמרו, מביא הרמב״ם הוכחה מהגמרא, כתוב במסכת מכות, כאשר הזכירו מחויבי מלכות, מתי ששם יש ברשימה בגמרא כל אלה שמקבלים מלכות, מה כתוב שם בגמרא? הגמרא שואלת, והאיקה המסיר בדי אהרון, שואלת הגמרא, למה אתה לא מביא גם את אותו אחד שמסיר בדי אהרון גם מול לוקה? אז מעצם השאלה של הגמרא מה אנחנו רואים? כלומר שגם מול לוקה. אז הנה רואים הוכחה, שהאיסור הזה להוציא את בדי אהרון זה מצוות לא תעשה, ומי שעובר על זה לוקה. ועזרתי, איפה התורה מזהירה שלא להוציא ומי שמוציא לוקה, מהכה, מהפסוק מלא יסור. הנה נתבאר לך שהיא מצוות לא תעשה, ולוקים עליה, מי שעובר על זה מקבל את המלכה.